השבת, פרשת חיי שרה, התורה פותחת את הפרשה במותה וקבורתה של שרה אמנו. התורה מקדישה לכך 20 פסוקים, פרק כ"ג מפסוק א' עד פסוק כ'. אבל כשמסתכלים היטב בפסוקים, מגלים שרק 4 פסוקים בלבד עוסקים בשרה אמנו. הפסוקים הפותחים, היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ותם הוצרה בקריאת ארבעי חברון, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, והפסוקים המסיימים, יוטט וקו, אחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו על מערת שדה המכפלה, על פני ממרי חברון בארץ כנען, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר, מעט בני חטא. 16 פסוקים, התורה מקדישה לפרטי המסע ומתן, שמנהל אברהם עם עפרון. ורבותינו הראשונים והאחרונים, מנסים להבין מה כל כך חשוב להקדיש כל כך הרבה פסוקים לכל פרטי המסע ומתן. מסביר אבן עזרא, כדי ללמד אותנו, שארץ ישראל זה מקום לא רק שחיים בו, אלא גם מקום שראוי להיקבר בו. ודבר נוסף, בורא העולם הבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, הנה, ההבטחה עכשיו מתקיימת, בקניית מערת המכפלה. שואל על כך הרמב"ן, במחילה, אם שרה הייתה מתה באירופה, בארצות הברית, ומביא אותה לקבורה בארץ, רואים שיש מעלה לא רק לחיות בארץ, אלא גם להיקבר בארץ. אבל שרה אמנו נפטרה בארץ. אז מה נצפה, שאברהם יוציא אותה החוצה, לחוץ לארץ? מה ההיגיון בזה? איך רואים שיש מעלה להיקבר בארץ? ודבר נוסף, בורא עולם הבטיח ליצחק את הארץ, לזרעך אתן את הארץ הזאת. לכן אומר הרמב"ן, אני, אבן עזרא לא מבין. המלבים לוקח אותנו בכיוון אחר, שאברהם בא לקבור את שרה, אמרו לו, מה הבעיה? אתה רואה פה בחוץ? יש פה בית קברות. במבחר קברנו את מתך קבור. פירוש הדבר, מה ההגדרה של בית קברות? תחנה לאיסוף זבל. הנפטר, אחרי כמה ימים לא מריח טוב, קוברים אותו באדמה, גופו מתקלה, אחרי שנתיים פחות או יותר פותחים, כי יש רק עצמות, מכניסים עוד מישהו. אז מה בדיוק הבעיה שלך? גש, תראה איך שמתאים לך, קבור אותה. אומר אברהם, לא, אתם לא מבינים. יש אדם שישן 6 שעות, 10 שעות, יש כאלה שישנים 2,000 שנה. אומר המלבים, אברהם ניצל את מותה של שרה אמנו לנטוע בלב העמים את האמונה בהישארות הנפש, שום דבר לא נגמר, גונזים דבר יקר במקום שמור שעתיד להתגלות. לכן התורה כל כך מעריכה. כך אומר המלבים. גם הסבר זה עדיין לא מסביר לנו בהר היטב מדוע התורה מקדישה 16 פסוקים לפרטי המסע ומתן. אפשר את הרעיון הנפלא הזה של המלבים ללמוד דרך מספר פסוקים על המסע ומתן, לא על כל הפירוט הגדול הזה. מהו ההסבר לכך? התשובה היא, ומיד נראה איך הדברים משתלבים עם רבותינו הראשונים כמקשה אחת. כשאברהם בא לקבור את שרה, הוא אומר לאנשי חברון בצורה ברורה, תנו לי אחוזת קבר, ואקברה את מתי מלפניי. אחוזה, בלשון הקודש, עניינה דבר שהוא שייך לנו. מסיבה זו או אחרת, מישהו אחר מחזיק בזה. אין לנו שום יכולת לעשות כלום בשלב זה. אבל כאשר הדבר יחזור אלינו, זה לא כי נתנו לנו, אלא קיבלנו בחזרה את מה ששלנו. למשל, אומרת התורה, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. אדם יזכה מחר את הבית, אומרת לו התורה, אל תדאג, יגיע קרוב משפחה, יעזור לך לגאול את הבית. ואם אין לה איש גואל, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב אל אחוזתו. זאת אומרת, אחוזה עניינה, הדבר חוזר בחזרה אלינו. אומר אברהם לאנשי חברון, תקשיבו טוב, מה שתרצו, תקבלו. שום ויכוח לא יהיה, אבל דבר אחד שיהיה ברור, ברגע שגמרנו את העסקה, אני גואל את מה ששלי. מקבל את זה בחזרה. אומר לו עפרון, תקשיב לי טוב, לא אדוני, שמעיני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, 3 פעמים, אני נותן, או מתנה, או עסקה, אבל יום אחד זה יחזור אליי בחזרה. זאת אומרת, יש פה בעצם ויכוח בין השורות, מפה בעל הבית. אומר אברהם, אני גואלת שלי. אומר, איפה תשכח מזה? אני נותן. אחרי שכל אחד הצעיר ואמר את שלו, יורדים לתכלס. אומר לו, איפון לאברהם, ארץ 400 שקל כסף בענייני ומלחמה היא, ואת מתך כבור. 400 שקל כסף. כמות אדירה. סכום בלתי נתפס. על מערה. אברהם אבינו לא מתווכח. אבל מה פתאום הוא אמר 400? אם זה בכלל לא ביחס לשווי המערה, היה אומר 600, 300. קפץ לו המספר 400. אומר רבנו אפרים על התורה מרבותינו הראשונים, כי השטח של ארץ ישראל זה 400 פרסה על 400 פרסה. ובסוף, עוד אפרון שלוקח כל כך הרבה כסף עבור המערה, נותן לאברהם ואת כל העץ אשר בשדה. כל העץ אשר בשדה? אף אחד לא ביקש עץ. למערה הוא לוקח סכום עתק, עץ נותן בחינם. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תקשיב, תקשיב טוב לאפרון. לא אפרון מדבר איתך. אני מדבר איתך מגרונו של אפרון. כשאומר 400 שקל כסף, זה בא לרמוז, זה השטח של כל ארץ ישראל, 400 פרסה ל-400 פרסה. וכל העץ, אשר בשדה, בא לרמוז, לכתבו אל הארץ, ונטעתם כל עץ. במילים אחרות, אברהם אבינו בעצם מבין ברגע זה, שבמעשה הקנייה של המערה, באופן פוטנציאלי, הוא מחזיק את כל ארץ ישראל ביד. ומעניין מאוד, דוגמה מקבילה, יוסף במצרים, פותר את החלומות של פרו, גומר לפתור את החלומות, נותן עצה לפרו, איך מתכוננים בשנות הסבה לשנות הרעב. שואלים רבותינו הראשונים, בן עזרא, אחרים, רמב"ן, יוסף, מי ביקש ממך לתת עצות? פתרת, הרשמת את פרו, את כל חכמי מצרים, הרי אתם איש נבון וחכם אשר רוח אלוקים בו. אתה רוצה הביתה? סע. אתה רוצה להיות במצרים? נשמח מאוד. מה פתאום יוסף, שרק עכשיו יצא מבית האסורים לאחר 12 שנים, נותן את צה"ל בפני כל חכמי מצרים, או אולי חכמי העולם שנמצאים שם, לעזור לפרו לפתור את החלומות? התשובה היא, כשפרו חולם, הוא חולם דבר אחד, הוא מספר דבר אחר. מה הוא חולם? שבע פרות בריאות שמנות, שבע פרות דקות רזות, הרזות אוכלות השמנות, את הטובות. כשהוא מספר את זה ליוסף, הוא משנה. בחלומי ויני שבע פרות יפות תואר ויפות מראה. ואחרים שבע פרות רכות בשר. יוסף שואל את עצמו, רגע, יפות תואר? יפות מראה? עוד פעם, אמא שלי רחל ורחל הייתה יפה תואר ויפת מראה. כמה שנים אבא עבד את אמא? שבע. ולאה, ועיני לאה רכות, אמנם בקוף, ולא בקף. אבל שבע שנים אבא עובד את אמא. והפרות הרכות אוכלות את יפות התואר. זאת אומרת, בני לאה רוצים להרוג אותי? אז הוא בעצם מבין שבשעה שהוא פותר את החלומות של פרו, הוא גם פותר את החלומות של עצמו. שבעצם מי שמדבר איתו זה לא פרו, אלא בורא עולם מדבר איתו בקודים, דרך גרונו של פרו. הוא נותן עצה. כי הוא מבין שעוד מעט האחים יגיעו. אולי הוא יקבל איזה תפקיד, ואז הוא יעזור להם. וזה מה שקורה. אותו דבר גם בפרשה שלנו. אברהם אבינו שומע ארץ, 400 שקל כסף, וכל העץ, זה עבורו קודים, סימנים, שבקנייה הזאת היא פוטנציאלית הוא מזריק בכל ארץ ישראל. לכן התורה כל כך מעריכה, בכל פרטי המסע ומתן, כל פרט, כל מילה, יש לזה משמעות לדורות. זה הקנייה של המערה, שבעצם מלמדת אותנו, שדרך זה אברהם התחבר לכל ארץ ישראל, אבל לא דבר קרה לו. עכשיו מבין אברהם, ברית המילה גם הייתה בחברון. בקריאת ארבע, ולמה נקרא שמה קריאת ארבע, אומרים חז"ל, שנימולו בה, דלת צדיקים, אברהם הנר אשכול וממרא. בחברון הוא גם מתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא גם מתחבר לדורות הקודמים. כתוב בפרקי דרב לזר, שהאורחים באו לאברהם, הוא רץ אחר בן הבקר, ורץ אחריו, ונכנס למערת המכפלה, וראה שם אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים, ונרות דולקים עליהם, אחד המקורות להדיק נר נשמה, וריח טוב עליהם, אחד המקורות שבבית אבן נותנים להריח בסמים, יש כאלה הנוהגים כך. והוא אומר, סבתא, סבא, שלום עליכם. באתי להגיד לכם, תיקנתי את מה שפגמתם. כשיגיע הזמן יהיה לידכם, אומר אברהם. ולכן אברהם נקרא ביהושע, בספר יהושע, האדם הגדול בענקים. למה הוא נקרא האדם? נאמר בילקוט שמוני, אמר אברהם, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני בורא את אברהם תחילה, ויחטא אין מי שיתקן. אז קודם אני בורא את האדם, שאם יחטא, יבוא אברהם ויתקן. לכן הוא נקרא האדם הגדול בענקים. אז אברהם מבין שבחברון, הוא גם מתחבר לדורות הקודמים. ולכן מעניין, יצחק פוגש את רבקה בפרשה, ויצא יצחק לסוח בשדה. שואלים חזל, וכי לא אבל אי ביתה או מקום אחר להתפלל? אין לו איזה בית שיכול להתפלל? אלא השדה אשר קנה אברהם. זאת אומרת, הוא הולך להקים את הבית, הוא מתחבר לדור הקודם. אין מחר בלי אתמול. ולכן כמה זה מעניין. גם בעת שמחה וגם בעת צער. מדגישים את החיבור לדורות הקודמים. אדם מגיע לבית החיים, מניח אבן על המצבה, לבית העלמין. למה מניחים אבן? הרבה הסברים, אולי עוד אחד. כי אבן זה ראשי תיבות. אב בן נכד. או אמא בת נכדה בכל הווריאציות. אומרים סבתא, סבא, אמא אבא, איפה שעצרתם? אנחנו בונים עוד קומה. אין מחר בלי אתמול. וגם בעת שמחה. מנהג ישראל בכל הקהילות. בשעה שהחתן הולך לחופה, בדרך הוא עוצר ליד הכלה, מכסה את פניה בעינומה. ומה מברכים את הכלה באותו רגע? אחותינו, את היא לאלפי רבבה. והרבה שנים לא הבנתי, מי בירך את הברכה הזאת? לבן, הרמאי, הגנב, השקרן? אין ברכה אחרת לברך בת ישראל לדורותיה, חוץ מהברכה שבירך לבן את אחותו? דווקא את זה בחרו. התשובה היא, כי ללבן כל חייו הייתה לו דקה אחת נקייה, תאורה. מתי? שאחותו הלכה להתחתן עם יצחק. אחותינו, הוא אומר לרבקה, את הולכת לבית של גדולים, אברהם ושרה, יצחק ודאי גם הוא גדול. אבל דבר אחד תדעי, גם בבית שגדל היו דברים טובים. הכנסת אורחים, עזרה, היו דברים טובים. כל דבר טוב שראית בבית שגדל, קחי איתך. אין מחר בלי אתמול. אחותינו, אל תשכחי מאיפה באת. את היא לאלפי רבבה. אומרים הקדמונים, רבבה, ראשי תיבות, רבקה, בת בתואל הארמי. ולכן זה הפעם היחידה בלווה, וכך זה יהיה מכאן ואילך בחיים נורמליים, שהורים מלווים ילדים, הפעם היחידה זה בחופה. כי אמא ואבא בעצם אומרים לנו, אתם הולכים להקים את הבית, תקימו אותו בדרך שלכם. אבל תחברו אותו לאתמול. אין מחר שלא מחובר לאתמול. זה מערת המכפלה. זה אברהם אבינו גילה, בשעת קבורתה של שרה. דרך כל פרטי המסע ומתן, הוא מתחבר לכל ארץ ישראל, לדורות הקודמים, ומתחבר לקדוש ברוך הוא דרך ברית המילה שגם היא הייתה בחברון. אם ניקח את ההיבטים האלה, שהם בנו, נחזק אותם, כמה שנהיית מחוברים יותר לדורות הקודמים, כך נזכה להיות יותר איתנים לדורות הבאים, ונזכה בזאת השם, עוד בזו השנה, כפי שנאמר בחזל, שכל בוקר בזמן המקדש, היה כהן עולה לגג, והיה מודיע, עלה השחר עד שבחברון, מתחילים יום של עבודה חדשה, בהר מרומרים בירושלים. מחברון עולים לירושלים, לשכינה, לקדושה ולברכה.